תודה רבה שהצטרפתם אלינו לפרק מיוחד של פודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אירועי השבעה באוקטובר חשפו בפנינו שורה של כשלים קונספטואליים, ביטחוניים ומדיניים שרבות דובר ובוודאי עוד ידובר עליהם. היום לעומת זאת, אנחנו רוצים להצביע דווקא על נקודת עוצמה שהתגלתה במהלך המלחמה ואינה בהכרח מובנת מאליה, והיא הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל, ביטחון שנסמך בחלקו המכריע על משק הגז הטבעי. מהו ביטחון אנרגטי? איך הוא סייע לישראל לצלוח את תקופת המלחמה ובכלל את משברי האנרגיה הגלובליים של השנים האחרונות? וכיצד מדינת ישראל צריכה לפעול כדי לשמור עליו גם בעתיד? ומעבר לזה, האם הגז מצליח לחמם את יחסי השלום בין ישראל לשכונותיה? אפילו בימים של המלחמה. על כל זאת ועוד נשוחח היום עם אורחנו, אמיר פוסטר, מנכ"ל איגוד הגז הטבעי בישראל ויושב ראש ועדת האסטרטגיה של איגוד הגז הבינלאומי IGU. שלום אמיר.
שלום.
אז אמיר, אנחנו עוברים בישראל תקופה לא קלה, ואנחנו נרצה לשמוע ממך איך התקופה הזאת נחוות מנקודת המבט של משק הגז הישראלי. אנחנו יודעים שישראל יש לה עתודות הפקת גז בדרום, באזור אשדוד, בצפון, באזור חיפה, ואפילו ממש בגבול הצפון. ואני חושב שהשאלה שמטרידה הרבה מאוד ישראלים זה האם הם יכולים לישון בשקט ולדעת שהגז הטבעי ימשיך לזרום אפילו בעת חירום כמו העת הזו, שהתפוקה שלו תהיה רגילה, וגם שהמחירים שאליהם התרגלנו יישארו על כנם. איך אתה רואה את הדברים?
אוקיי, אז קודם כל ישראל נכנסה לעשור הנוכחי ממקום מאוד מאוד חזק בכל מה שקשור לתשתיות הפקת האנרגיה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים מה היה פה לפני, נגיד תחילת העשור הקודם, התשתיות הפקה והעתודות של הגז היו מאוד מאוד מצומצמות. במהלך העשור בעצם ישראל השכילה לפתח יכולת הפקת אנרגיה, שיותר גדולה מכלל צרכי האנרגיה במשק. זאת אומרת, שהיום היכולת להפיק גז טבעי יותר גדולה מכל הצרכים של המשק, לא רק של גז טבעי, של כל המקורות יחד. עכשיו, כמובן שאי אפשר להשתמש בגז טבעי לכל דבר כיום, נגיד ברכבים צריכים נפט וכאלה, אבל ישראל השכילה לפתח את התשתיות האלה. ואם אנחנו מסתכלים מה קרה פה בשנים האחרונות, זה נתן לנו בעצם הגנה מושלמת ממשבר אנרגיה עולמי, שאלה את מחירי האנרגיה בכל העולם, פה כמעט והמחירים לא עלו, כי החשיפה הייתה נמוכה, ואנחנו יכולים לראות גם שסביב המלחמה שיש לנו, גם שאסדת תמר, שהיא מהווה חלק מאוד גדול מיכולת ההפקה הישראלית, הושבתה, בתחילת המלחמה, לתקופה לא קצרה, עדיין המשק הישראלי היה יכול לקבל את כל האנרגיה שנדרשת לייצור חשמל, וזה כי פותחו תשתיות בצורה מאוד מאוד טובה שמאפשרות הביטחון האנרגטי. ואם תרצה בהמשך, נסביר מה זה אומר באמת הביטחון האנרגטי הזה.
כן, אני באמת אשמח לגעת בנקודה הזאת. אתה יודע, באמת, כמו שאמרת, שוק הגז הישראלי עמד יפה באתגרים של המלחמה, ואפשר לתת לו גם ציון גבוה מאוד על האופן שבו הוא תפקד בכלל בשנים האחרונות, שנים של משבר בשוק האנרגיה העולמי, שאנחנו בארץ לא הרגשנו, אולי אפילו יצאנו מחוזקים באיזשהו מקום מהמשבר הזה, כשישראל הייתה, או מקמה את עצמה כחלק מהפתרון למחסור הגז באירופה. ובמאמר שאתה פרסמת באמת בעיתון בשבע, התייחסת למושג הזה של ביטחון אנרגטי, אני ממליץ גם לצופנו ומאזיננו לקרוא אותו, ואני אשמח אם תוכל קצת לפרוט לנו מה זה אומר ביטחון אנרגטי, וגם למה ישראל הצליחה להשיג אותו בזמן שמדינות אחרות חסרות אותו.
אוקיי, אז בעצם אין הגדרה אחת ספציפית למושג הזה ביטחון אנרגטי. האיחוד האירופי מגדיר את זה בצורה מסוימת, הממשל האמריקאי בצורה קצת אחרת, כל אחד, סוכנות האנרגיה הבינלאומית, קצת, כל אחד מגדיר קצת אחרת, אבל יש שלושה בסיסים מהותיים בכל אחת מההגדרות האלה, שהם בסיסים שמשותפים. הדבר הראשון שצריך בשביל ביטחון אנרגטי זה אמינות באספקת האנרגיה. אם ניקח לדוגמה את משק החשמל בישראל, צריך תמיד שתהיה יכולת לייצר את החשמל שהמשק דורש. חשמל הביקוש עולה יורד, לילה ויום וכדומה, צריך כל הזמן שתהיה את היכולת לספק ואת מקורות האנרגיה שמאפשרים לספק את זה. זה אמינות אנרגטית. הדבר השני, זה נקרא חוסן אנרגטי. זאת אומרת, גם במצבים שמצבים שהם לא שגרתיים, דוגמת המלחמה, אז אנחנו רואים שגם שאסדת הפקה אחת לא עבדה, עדיין שער יכולת ההפקה סיפקה את כל האנרגיה שנדרשת למשק. זה אמינות אנרגטית. והדבר השלישי זה הנושא של נגישות. זאת אומרת, נגישות אנרגטית מדברת על העניין של המחיר, כמה האנרגיה הזאת נגישה. זאת אומרת, אם המחיר יהיה גבוה מאוד, אז לא משנה כל התשתיות והאנרגיה שזה, אנשים לא ירחשו, אפשר יהיה להשתמש בזה, ישתמשו בדברים אחרים. אז זה אמינות, חוסן ונגישות. וישראל השכילה לפתח את משק הגז הטבעי, שאחר כך זה אומר גם בעצם שמאוד משפיע על משק החשמל, בצורה שיש אמינות מאוד מאוד טובה, חוסן מאוד גדול ונגישות מאוד מאוד. ובעצם איך עשו את זה? זאת אומרת, מה עומד מאחורי היכולת להגיע לביטחון אנרגטי? אז יש אנשים שיגידו, יש משאבים, אז יש לך ביטחון אנרגטי. עכשיו, משאבים זה דבר שהוא נהדר, הוא גם מהווה בסיס, אבל הוא לא הכרח לביטחון אנרגטי. יש מדינות שמייבות את היפן, יכולה להיות בתוך ביטחון אנרגטי, למרות שאין לה שום משאב מקומי. זאת אומרת, מה בעצם צריך? המשאבים זה משהו שעוזר, זה טוב שיש לנו, אבל צריך את התשתיות. צריך את התשתיות שידעו לקחת את המשאב לצרכן. ומה שהיה בישראל בעשור האחרון, זה לא היה פשוט, היו הרבה מאבקים סביב זה, אבל ישראל השכילה לייצר סביבה רגולטורית שמאפשרת פיתוח תשתיתי שהוא גדול בהרבה על מה שצריך בשוק המקומי, ובמחיר מאוד נגיש. עכשיו, יש פה איזה אוקסימרון, זאת אומרת, איך זה יכול שאתה מפתח בצורה כביכול לא יעילה, תשתיות הרבה יותר גדולות ממה שאתה צריך, ועדיין המחיר נמוך? התשובה זה הייצוא. איך ישראל הצליחה להגדיל כל כך את יכולת ההפקה שלה ולבזר אותה? באמצעות ביקושים שהגיעו מייצוא. הביקושים שהגיעו מהייצוא אפשרו ביזור תשתיתי, עומק תשתיתי, זאת אומרת כמות הפקה שהיא גדולה מאוד, לעומת הצרכים המקומיים, ובמחירים שאנחנו רואים לאורך זמן שהם מהנמוכים או הנמוכים בעולם. וזה בעצם כל מה שקורה עכשיו מבוסס החלטות שהתקבלו לפני כעשור.
כן, אז אני באמת רוצה, הזכרת את הייצוא וכמה שהוא חשוב, אני רוצה לדבר על שתי לקוחות הגז הכי חשובות של ישראל, אני חושב, מצרים וירדן, שגם כן אני חושב בימים האלה נהנות מהביטחון האנרגטי שעליו אתה דיברת, כי ישראל ממשיכה להזרים אליהן גז אפילו בתקופת מלחמה. והנה תופעה מעניינת. כשאני עוקב אחרי מה שקורה במצרים, בימים האלה, בתקופה הזאת, יש קריאות לחרם על ישראל. למשל, יצא איזושהי אפליקציה בטלפונים הניידים של המצרים, שאם אתה נכנס לאיזה בית עסק, או רוצה לקנות איזשהו מוצר, אתה יכול לראות האם יש לו איזושהי זיקה לישראל, האם זו חברה שתומכת בישראל, והרבה מאוד מצרים משתמשים בזה ומנסים להחרים את ישראל. בירדן, עוד לקוחה שלנו, הקריאות לחרם מגיעות אפילו יותר מלמעלה, לא מהציבור. הפרלמנט הירדני קורא לביטול הסכמי הגז עם ישראל. שמענו ששר החוץ הירדני הודיע על סוג של השעיה של ההסכם של הפרוספריטי, של חשמל תמורת מים, שנערך בחסות איחוד האמירויות והיה אמור להיחתם בין המדינות. ועדיין, כשאנחנו מסתכלים וחוזרים לתחום הגז שאתה עוסק בו, אנחנו רואים שהגז לא רק שהוא ממשיך לזרום לשתי המדינות האלה, אלא אפילו שיש תוכניות להגדיל את הייצוא שלו בשנים הבאות ובתקופות הבאות. והשאלה היא באמת, איך אפשר להסביר את החסינות של משק הגז ושל עסקי הגז מול אותו הלך ציבורי, והאם באמת מדינות כמו מצרים וירדן יודעות להבחין בין פוליטיקה לבין עסקים?
אז ככה, קודם כל, אתה בקי ממני בהלך הרוח ברחוב הערבי, אבל אני יודע להסתכל, זאת אומרת, הנקודת מבט שאני מסתכל עליה, היא נקודת מבט רציונלית, ופה, בתוך העולם הזה של האנרגיה במזרח הים התיכון, יש הרבה רציונליות. בסופו של דבר, היום, האנרגיה זה הדבר הכי בסיסי. היום בישראל לוקחים אנרגיה עם מי ים, והופכים את זה למי שתייה. אין יותר דבר שהוא בסיסי מאנרגיה שמאפשר למדינה לפעול, הרי. בסביבה שלנו, מחירי האנרגיה שישראל יודעת לייצא לשכנות שלה, הם, גם המחיר שלהם וגם האמינות בהספקה הזאת, אין לא לירדן ולא למצרים אופציות שהן טובות יותר כלכלית, ושהן יכולות לפעול בצורה כזאת של, של, של אמינות הספקה. ואני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד בסיסי בתוך ההסכמים האלה, שההסכמים האלה בעצם, הם פעם אמר את זה הנשיא אסיסי, שהוא בעצם אומר את זה כל הזמן, שהוא פועל לטובת האינטרס של העם המצרי, וזה נכון, הוא פועל לטובת האינטרס של העם המצרי. גם המנהיגים הירדנים פועלים לטובת האינטרס של העם הירדני. וגם ישראל פועלת לטובת האינטרס של העם הישראלי, והנה תראו, יש פה פשוט חיבור אינטרסים אמיתי, לא משהו שהוא פנטזיונרי, הוא אמיתי, כולם נהנים ממנו. עכשיו, אני לא יודע לדבר על קשיים שכזה דבר יכול לעשות בתוך העולם המצרי או הירדני, אבל המחיר הנסיגה מהסכמים כאלה הוא עצום. כי כל אופציה אחרת להביא את האנרגיה לאזור היא הרבה הרבה יותר יקרה.
מדינות שגם ככה סובלות מאתגרים כלכליים לא פשוטים, וזה יכול להיות ממש מיליונים רבים מאוד של דולרים.
זה יכול להיות מיליארדים של דולרים למדינות שאין להם את המיליארדים האלה, וזה פשוט אינטרס משותף גדול של כל הצדדים להמשיך עם זה, ואנחנו רואים לפי ההודעות בתקשורת לאחרונה שדווקא מגדילים את זה. מצרים בעניין הזה צריך לזכור, מצרים היא מדינה שבאופן רשמי יש בה כבר 100-105 מיליון אנשים, באופן לא רשמי זה מגיע ל-120 מיליון אנשים, צריכת האנרגיה שם כל הזמן גדולה, זה מדינה עצומה, עוד מעט כבר יש שם 50% יותר אנשים מאשר בגרמניה נגיד, זה מדינה עצומה, ויכולת הפקת הגז שם בשנת 2023 ירדה, לשפל של 5-6 שנים, ואין להם פשוט מספיק אנרגיה. אז בעצם כל אנרגיה שישראל העבירה, השתמשו בה קודם כל למשק המקומי המצרי, ואחר כך השתמשו בה כדי לייצא את זה הלאה, נגיד לאירופה וכאלה. זה דברים שמצרים מרוויחה להם גם כסף וגם כוח גיאופוליטי. זאת אומרת, אז בעצם כולם רוקדים פה את משחק האנרגיה בצורה שכולם נהנים.
נכון, אני חושב שגם חשוב למצרים למצב את עצמה כבעצם ספקית אמינה לאירופה, כחלק מהרצון שלה להפוך להיות האב אנרגטי, ולכן היא נסמכת בשביל לפתח את המעמד הזה לא מעט על הקשרים שלה עם ישראל.
אזור מזרח הים התיכון הוא עדיין אזור מאוד מאוד צעיר במונחים של התפתחות של משקי אנרגיה. אני שחושבים על משקי אנרגיה, צריך לזכור שמדובר בפיתוחים שיש בהם, שהזמן לוקח, הוא מרכיב מאוד משמעותי שם, אוקיי? זאת אומרת, השוק של מזרח הים התיכון הוא מאוד צעיר. כנראה שהתגלו פה עוד גילויי גז מאוד גדולים בעתיד, אם זה בשטח הישראלי, אם זה בשטח הקפריסאי, אולי המצרי, אולי הלבנוני. זאת אומרת, האזור הזה נחשב לאגן מאוד מאוד מבטיח. ואנחנו רואים גם שחברות בינלאומיות יותר ויותר מגיעות לפה. במצרים כבר כל הבינלאומיות נמצאות, אחר כך אולי נרחיב לגבי זה שעכשיו גם לישראל כולם רוצים להגיע, אם זה BP, אם זה BP האנגלית, מאנגליה, ENI מאיטליה, סוקר מאזרבייג'אן, אדנוק מאמירויות, כולם רוצים לבוא לפה. אז בעצם שאם מסתכלים על המבט האסטרטגי, וזה גם מאוד מעניין את האירופאים של מזרח הים התיכון, מסתכלים לעוד 30 שנה. ולעוד 30 שנה, בעצם הדרך לראות מי יוביל פה, זה מי שיפתח אצלו יותר תשתיות. למצרים יש להם כבר עמדת תשתיתית שהיא מובילה, כי יש להם שתי מתקני הנזלה, והם גם משק כל כך גדול שכל כמות של גז טבעי כיום שתרצה למכור למשק הזה, ייקחו. אז זה מקום מושלם להיות האב בינלאומי. זה לא אומר שלא יתפתחו פה עוד דברים, אם זה FLNG, שזה מתקני הנזלה ימיים בישראל, זה גם משהו שיכול להתפתח.
טוב, נגיע לזה אולי עוד מעט.
אולי בקפריסין, אבל הגודל של מצרים כשוק, הופך אותה להיות אב אזורי מעניין, ואולי אחר כך עולמי, וזה גם באינטרסים של כל החברים באזור.
מעניין מאוד. אני רוצה טיפונת להקשות. אתה יודע, אני שואל את עצמי לאורך השנים האחרונות, כמי שחוקר בעיקר את מצרים, למה עסקי הגז מצליחים בין ישראל למצרים? בזמן ששיתופי פעולה אחרים, שגם הם לכאורה משרתים אינטרסים כלכליים, או היו יכולים לשרת אינטרסים כלכליים מהותיים, נשארים מאחור. אני אתן לדוגמה, נגיד, את נושא התיירות, נושאים של התפלת מים, נושאים אפילו של חקלאות מדברית או של אנרגיות מתחדשות שנשארים קצת מאחורי הגז שנורא פורח. ואתה יודע, ניסיתי ככה לתת כמה הסברים. אולי אחד מהם זה, אפשר לדבר אולי על המימד האישי. היו אנשים כמו טארק אל מולה מהצד המצרי, שר הנפט והמינרלים, שהבין את חשיבות הנושא ואת הפוטנציאל שלו, ו... התחיל לקדם אותו מלמעלה למטה, יצר גם שותפויות מאוד טובות עם הצד הישראלי, התחילה עם השר יובל שטייניץ שצריך לתת לו הרבה קרדיט, אני חושב שזה נמשך יפה גם עם קרין אלהרר, אנחנו זוכרים איך הנשיא הסיסי ניגש אליה לפני שנתיים, אני חושב, בכנס בינלאומי בקהיר, ולחץ את ידה מול המצלמות, והוא הצליח לקדם את זה מלמעלה למטה, ולגייס את המערכת המצרית למשהו שהיא לא בהכרח מורגלת בו. הסברים אחרים יכולים להיות באמת כל גורמים הבינלאומיים שכבר הזכרת, שהם גם חלק מאותה מפת אינטרסים האירופאים, האמריקאים, הערביים, שאולי גם נותנים לגיטימציה למצרים להיות בשותפות עם ישראל. ויכולים להיות אולי עוד הסברים. איך אתה מסביר את ההצלחה הפנומנלית הזאת דווקא בנושא הגז?
אני חושב שהרבה מהדברים שאמרת, יש להם מניות בתוך ההצלחה הזאת של שני הצדדים. אני חושב שקודם כל, העניין שזה באמת מתבסס על צורך מאוד חשוב של שני הצדדים. צד אחד מאוד מאוד רוצה לקנות, צד אחר מאוד מאוד רוצה למכור, וההשפעה הכלכלית שיש פה בעניין המצרי, על המשק המצרי, על זה שאפשר לתת לאוכלוסייה המצרית חשמל במחירים סבירים, בלי שזה ישבור את ה... את הכיס לחשבון, זאת אומרת, את הכיס הממשלתי, זה משהו שהוא פרייסלס כמעט ממש, שאתה יכול לקבל אנרגיה זולה. ועל זה, אם אתה מוסיף גם התנהלות נכונה, כמו שאתה אומר, אני חושב שהפן האישי פה, כמו בכל מקום אחר, אולי אפילו בעיקר מול עולם ערבי, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אז אני חושב שהיו פה מהלכים מאוד מאוד טובים ונכונים גם מהצד המצרי, גם מהצד הישראלי של קירוב, מבוסס, שוב, מבוסס אינטרסים של כל אחד מהשחקנים, ובסוף יוצא משהו טוב. למרות שגם אם מסתכלים על השלטון המצרי, בהתחלה, כאילו, לקח הרבה זמן עד שהם דיברו על זה בצורה ישירה. זאת אומרת, זה הלך לאט לאט, עד שהם באו ושמו את זה ודיברו, הם הכינו את זה, מבחינת, הם הכינו דעת הקהל שלהם גם לדבר הזה, במידה מסוימת, אני מניח.
אני רוצה לשאול אותך באמת בהקשר הזה של דעת קהל, אתה יודע, אחד אולי יתרונות מבחינת מצרים של שיתופי פעולה בתחום הגז, זה שזה בסופו של דבר, קודם כל קשרים בין צינורות, צינורות שמעבירים אחד לשני, ואין כאן הרבה... אולי אתה תתקן אותי, אבל אין המון המון people to people בתוך קשרי הגז, או שאולי דווקא יש?
יש, אני חושב פחות מתחומים אחרים, כי בסוף באמת יש פה הרבה הרבה תשתיות. יש people to people, כי יש לך שם יזמים, ויש לך שם ממשלות, ויש לך שם עורכי דין, ויש people to people. חושב שפחות מאשר בתחומים אחרים, כמו הייטק, או כאלה. פה בסוף אתה בא וברגע שיש לך את הקשר הזה, זה להניח צינורות, שזה משהו שהוא לא פשוט, אבל זה משהו שהוא מאוד ממוקד. זה לא שעכשיו אתה מביא איזה מוצר מסוים ואתה משווק אותו לשוק המצרי, זה לא. אתה מביא, זאת אומרת, יש את הצינורות, יש את התשתיות, וזהו. שזה...
אבל אפילו אדם כמוך היה כמה וכמה פעמים בקהיר, ונוצרו איזשהן מערכות קשרים שלא היו קיימות לפני כן, בין המשרדים הממשלתיים ובין אפילו החברות העסקיות והאזרחיות.
נכון, נכון, וזה באמת קשר שכל הצדדים חשוב להם לקדם אותו. אגב, בעניין הזה, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הביטחון האנרגטי בישראל, ואנחנו היום נמצאים במקום שהוא הוכח, מקום מאוד מאוד חזק, אני חושב שחשוב גם שנסתכל הלאה, ונחשוב מה זה אומר לעתיד. זאת אומרת, קודם כל, השאלה הראשונה שנשאלת זה אם יכולות ההפקה שיש היום מספיקות לעשור הבא, התשובה היא לא. זאת אומרת, המשק הישראלי גדל כל הזמן, אין הרבה מדינות OECD שיש בהם שיעורי צמיחה כמו שיש בישראל, אני חושב שאין ממש ככה. ואז בעצם המשק צומח, משק צומח זה אומר יותר אנרגיה שצריך, יותר אנרגיה, יותר חשמל, גם עכשיו הכל נהיה יותר חשמלי, מכוניות, למשל, בבית לפעמים הקיריים הם חשמליים כבר ולא. אז צריך עוד חשמל, עוד חשמל זה אומר שצריך עוד גז טבעי להביא למשק, וצריך להרחיב תשתיות. עכשיו, כדי שבעשור הבא יהיה פה בעצם ביטחון אנרגטי כמו עכשיו, צריך היום בעצם לקבל את ההחלטה של הרחבת התשתיות. כי מה זה אומר? להרחיב תשתיות זה אומר שצריך להרחיב את יכולת ההפקה של לוויתן, זה אומר ואת אמר. זה אומר שצריך להוסיף צנרות, בירות הפקה, יכולות טיפול בגז וכניסה לחוף. אחרי שעשינו את הדבר הזה, אז יהיה פה ביטחון אנרגטי. אבל כדי לעשות את זה, אז כמו שהיינו באותו סיפור לפני עשור, אנחנו צריכים להרחיב גם את הייצוא. כי איך אנחנו מממנים בעצם את מה זה מממנים? כאילו, כדי לממן כזה פרויקט, אתה צריך להביא גם את הביקוש הישראלי וגם ביקוש של ייצוא. ביקוש ישראלי וביקוש של ייצוא נותנים לך אפשרות להכין תשתית שהיא יותר גדולה ממה שנצטרך בעשור הבא, ואז בעצם זה נותן לנו גם את הנושא של האמינות, גם את הנושא של החוסן, וגם זה מאפשר לשמור על מחירים שמחירים נמוכים כמו שיש היום.
אני רוצה באמת לשאול אותך בהקשר הזה של הייצוא, אני מבין שזה באמת הצעדים שאתה היום ממליץ לנקוט לקראת השנים הבאות, כדי לשמור על הביטחון האנרגטי שלנו. יש טענה, חשש שעולים מדי פעם בישראל, שאם אנחנו נייצא יותר מדי מעתודות הגז שלנו, אנחנו יכולים להישאר יום אחד כשאנחנו חוזרים להיות תלויים בעצם וגורמים חיצוניים לשימור החוסן האנרגטי שלנו, כמו שאתה מתאר אותו, אבל אני מקווה שאני משתמש נכון בביטויים. איך אתה מתמודד עם חששות כאלה? מה אתה משיב למי שמעלה את הטיעון?
קודם כל, אלה חששות שהן חששות לגיטימיות, אין ספק. באים ושרוצים לעשות דיון עמוק על הנושא של ביטחון אנרגטי. אתם מסתכלים על הביטחון האנרגטי בכמה טווחים של זמן, של זמנים. זאת אומרת, ובסוף, שוב פעם, אין פה קבלת החלטות מדעית, כן? בסוף לוקחים כל מיני דברים, כל מיני עובדות ונתונים יותר קשים ופחות קשים, זאת אומרת, קשים ורקים, ומנסים להבין. ואם מסתכלים על על השמירת גז, אז יש לנו היום בישראל סביב 1,000 BCM של גז טבעי, שזה אומר שגם עם הרחבה של ייצוא, כפי שרוצים לעשות כרגע, עדיין זה משאיר לנו גז לשוק מקומי ל-20-25 שנה. שזה דווח שמעבר אליו, זה כבר יותר מדי ריסקי, נגיד לשמור, כי אתה לא יודע באמת מה יהיה עוד 20-25 שנה, מבחינת אולי יצטרכו את יותר גז, אולי פחות, אנחנו לא באמת יודעים. אז יש איזשהו דווח סביר שאפשר להסתכל עליו, שזה נגיד 20 שנה. וגם הכמויות ייצוא שרוצים עכשיו כבר לייצא, זאת אומרת שרוצים לקבל עבורם היתר לייצוא, זה כמויות שכבר אושרו לייצוא בוועדת צמח ובוועדת אדירי. זאת אומרת, הכמויות האלה מאושרות לייצוא, ועכשיו ההיתר בעצם אומר באיזה דרך נגיד מייצאים אותה. צריך היתר, צריך היתר כדי שבסוף אפשר יהיה ללכת ולהקים, להרחיב את מתקני ההפקה. אז אם אני מסתכל על 540 BCM שאמורים להישאר לשוק המקומי, ואני מסתכל על התשתיות שצריך, אז אין ספק שכדי שיהיה בעשור הבא מספיק תשתיות, צריך שיהיה גם את הייצוא הזה. אם הייצוא הזה מסכן את הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל ב-20-25 שנה הקרובות, לא. להפך, הייצוא מאפשר רחבת תשתיות שתאפשר אין אמינות, אין חוסן ואין נגישות אנרגטית למשק הישראלי. ובעניין הזה אני אתן כאילו סתם נקודה כזאת, קצת להסתכל מזווית אחרת. תראה, נגיד, ניגריה יש בה פי 20 יותר משאבי אנרגיה מאשר בישראל. והאוכלוסייה שם צורכת משהו כמו 7%, כל בן אדם צורך 7% בממוצע את מצריכת האנרגיה של האדם הממוצע הישראלי. זאת אומרת, הם לא צורכים כמעט אנרגיה. ויש להם המון, למה הם לא צורכים? למה הם בבית משתמשים בעץ? למרות שיש להם המון נפט והמון גז. כי לא פיתחו להם את התשתיות. זאת אומרת, התשתיות הן קריטיות כדי שנוכל לנצל בצורה מושכלת את המוצר הזה שיש לנו פה. וכרגע, לטעמי, זה נעשה בצורה מאוד 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 מאוזנת, שמאפשרת גם את המחשבה קדימה, ואם נצטרך את הגז הזה קדימה. ובעניין הזה, עוד משהו חשוב שכדאי לזכור, זה שעכשיו יש לנו 1,000 BCM של גז טבעי, זה העתודות. הפוטנציאל לגלות עוד 2,000. ואם בעבר חברות בינלאומיות לא רצו לבוא לפה, או כי הם פחדו מהשינויים הרגולטוריים שהיו פה, ואם הם פחדו ממה שיגידו בעולם הערבי על זה שהם עובדים בישראל, היום זה כבר לא קיים. זה מדהים לדבר על זה תוך כדי תקופה כזאת סוערת ומלחמה. אבל אם אנחנו רואים מה קורה לישראל מול מדינות ערב בתחום האנרגיה, המצב מעולם לא היה טוב יותר. גם BP בא לפה, שפעם הם פחדו לבוא לפה, בגלל שמה יגידו העולם הערבי, BP האנגלים, וסוקר מאזרבייג'אן, ועדנוק שזה אמירויות, ו-ENI שהאיטלקים שגם נורא פחדו, אפילו טוטל שנמצאת בלבנון, הייתה פה ובדקה מה קורה, בסוף לא לקחו ראשון, טוטל הצרפתית. אז בעצם, אני יכול להגיד שכל תחום האנרגיה קירב פה בצורה משמעותית מאוד בין האוכלוסיות הקיימות, ובעולם רואים את זה ומאוד מאוד מתרשמים מזה.
כן, אני רוצה באמת לשאול אותך ככה, אנחנו מגיעים כמעט לסיום הזמן שלנו. דבר ראשון, האם אתה רואה את האנרגיות המתחדשות בסופו של דבר מחליפות תוך כמה עשורים את הגז, ושלא נגיע למצב בעצם שאנחנו נשארים עם גז שאין לנו לקוחות אליו, ואיך מגיעים לזה? ודבר שני, באמת הזכרת את לבנון, טורקיה עכשיו ומצרים מתקרבות, איך אתה רואה את אולי, אם אתה צריך לתת המלצות לעתיד, את השותפים הבאים שלנו באזור שאליהם כדאי להתקרב בהקשרים של עסקי גז ואנרגיה?
אוקיי, אז קודם כל לגבי אנרגיות מתחדשות, תראה, האנרגיות המתחדשות נכנסות ונכנסות מאוד מאוד חזק, גם ברמה בישראל, אפשר יותר מהר לעשות את זה, אבל הן נכנסות חזק גם ברמה הישראלית וגם ברמה הבינלאומית. אין ספק שהעתיד, חלק גדול מאוד ממנו שייך לאנרגיות מתחדשות. להגיד מתי יהיה מעבר מושלם בין אנרגיות מתחדשות לאנרגיות של מתחדשות, אני את היכולת לבוא ולהגיד את זה. אני מניח שזה ייקח לא מעט זמן, אלא אם כן יהיה עוד, יהיו כל מיני חידושים טכנולוגיים שכרגע אנחנו לא חושבים או לא יודעים.
ולגבי השותפות העתידיות שאתה ככה מסמן?
אז ככה, אז קודם כל, רק על האנרגיות המתחדשות, אנרגיות מתחדשות וגז טבעי בישראל הם מוצרים משלימים. הם משלימים אחד השני ומאפשרים בעצם מעוד 2-3 נפסיק עם הפחם, ש-100% מייצור החשמל בישראל יהיה מאנרגיה כחול לבן, שהיא תהיה גם אמינה בצורה בלתי רגילה וגם מהזולות בעולם, שזה מדהים. לגבי השותפות הבאות, שמע, אני חושב שגם הרחבת יצוא למצרים וגם בהמשך למקומות אחרים, אם זה באופן ישיר לאירופה, או הלוואי וגם עם שותפות אזוריות נוספות שהמצב אם יאפשר בעתיד, אני חושב שכולם יהיו מבסוטים מזה, וזה גם יוביל את האזור כולו, כל השיתוף פעולה הזה, ולא דיברנו ממש על ה-EMGF, על הפורום האזורי, זה משהו שבעצם משווק את האזור בעולם כמקום שאפשר לעשות בו עסקים, ומקום שאוכלוסיות יכולות לחיות בו ביחד. מה שקורה עכשיו עם בעזה, לצערי, זה זה, 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 זה תמונה הפוכה למה שאמרתי פה כרגע, אבל, אבל המציאות היא שמול העולם הערבי עצמו, לא מול חמאס לצורך משקי האנרגיה פועלים ומאפשרים את החיבור והקירוב של האוכלוסיות השונות.
נקווה שכך, ובנימה אופטימית זאת אני מאוד מאוד רוצה להודות לך, אמיר פוסטר, מנכ"ל איגוד הגז הישראלי, על הדברים המרתקים.
תודה רבה.